שלום וברכה, מסכת קידושין דף ממי, אנחנו מתחילים בדף ממדלת עמוד ב' בשורה השנייה מלמטה. על הגרסה השנייה בדברי אולה, שקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אפילו מאון אינה צריכה, מיטיב מקשה. רב ימנונה את השאלה הבאה, שיש ברייתא בדף י"ח שאומרת, אין מוכרה לקרובים, משום רבי אליעזר אמרו מוכרה לקרובים. הוא מסביר רש"י שלפי תנא קמא אדם לא יכול למכור את ביתו לקרובים, מפני שאין להם קידושין בה, מפני שהיא אסורה עליהם באיסור ערווה. ואחד התנאים למכירת הבת לאמה, שצריך שהיא תהיה ראויה ליהוד. רבי אליעזר לעומת זאת אומר, שאדם כן יכול למכור את ביתו לקרובים, והוא לומד את זה מהפסוק, וכי ימכור איש את ביתו לאמה, שפעמים שאינה נמכרת, אלא לאמהות. הפכנו דף, ואומרת הברייתא, ושווים, דהיינו, יש הסכמה בין תנא קמא לבין רבי אליעזר, שמוכרה האבא אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. והסיבה לדבר מסבירה שהיא, הועיל ויש לו בה קידושין, אז אף על פי שזה קידושין בעבירה, שהרי יש איסור לאו בקידושי אלמנה לכהן גדול או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, אבל היות שקידושים תופסים בחי ולהבין, אם הקונה ייעד אותה, הרי הקידושים תופסים, ולכן גם תנא קמא דהיינו חכמים, מודים שבמקרה שהוא מכרה לפסולים, המכירה תופסת. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומברר רב ימנונה, היי אלמנה היחידמי. על איזה מציאות מדובר שהאבא מוכר את ביתו כאשר היא אלמנה לכהן גדול? אילי, מה אם תאמר שהיא אלמנה מפני דקידשה אביה, לאותו אדם שממנו היא נתאלמנה לפני שהוא מוכר אותה לכהן הגדול? אז מי מצי מזבין לה? האם לאחר שהיא נתאלמנה הוא יכול למכור אותה? יש הלכה שאומרת שאין אדם מוכר את ביתו לשפחות החרישות, שלאחר שהאבא מסר אותה לקידושין, כבר אין לו זכות למכור אותה לשפחה. אלא לאו, בהכרח צריך לומר שהברייתא דיברה על מציאות דקדיש היא נפשה, שהקטנה קידשה את עצמה שלא לדעת אביה, ובכל זאת וקקרי לאלמנה. מה שאומר שהקידושים שלה תפסו, וזה לכאורה סותר את דברי אולה שאמר שהיא לא צריכה לא גט ולא מיון. עונה על כך, אמר רב אמרם, שאמר רבי יצחק, כאן בברייתא מדובר בקידושי יהוד, זאת אומרת שהיא נתאלמנה, לאחר שאביה מכר אותה לאמה, והאדון קידש אותה קידושי יהוד. ואם תאמר, הלא בסופו של דבר, על ידי אביה באו לה הקידושים הללו, ואם כך הוא נחשב כמוכר אותה קודם לאישות, ששוב הוא לא יכול למכור אותה לשפחות. לכן צריך לומר שהברייתא ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודאי. דאמר, מעות הראשונות לאו לקידושים ניתנו. שהמעות הראשונות שמקבל האבא על המכירה לא ניתנו לשם קידושין, אלא רק לשם שפחות. וקידושי הייעוד של האדון לא תופסים בה בגלל הכסף שהוא נתן לאביה בהתחלה, אלא מחמת שהוא פוחת את פרוטות הפעולה שעדיין היא חייבת לו לעבוד אצלו. אז אם כך, קידושי ייעוד לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה לא הגיעו לה על ידי אביה, ולכן כאשר מת האדון, יכול האבא למכור את ביתו הקטנה שהיא אלמנה לכהן גדול, כי זה לא נחשב מכירה לשפחות אחרי אישות. וממשיכה הגמרא בענייני קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה. איתמר, נאמר, אם מת זה שקידשה שלא לדעת אביה, ולא היו לו ילדים והיא עדיין קטנה, ונפלה לפני אחיו לאיבום. אמר אבונה שאמר על כך רב, שהיא ממענת למאמרו ואינה ממענת לזיקתו. מסביר רש"י, היא ממיינת למאמרו שהיא צריכה מיון יחד עם גט המוטל עליה במידה והוא עשה במאמר. דהיינו, הוא קידש אותה בכסף או בשטר. אז במידה והוא רוצה לגרש אותה, הוא צריך לתת לה גם גט, ויחד איתו היא גם צריכה למען. מצד שני, היא אינה ממיינת לזיקתו, זאת אומרת, אם הוא לא עשה במאמר. כך שאין עליה חובה לקבל ממנו גט אלא חליצה לזיקתו, אז אותה חליצה אינה זוקקת אותה להיות ממענת יחד עם החליצה. הוא מבאר את הגמרא כיצד לפרש את דברי רב. אם הסבא היה בא מאמר, דהיינו קידושים דרבנן בכסף או בשטר, והוא רוצה לגרש אותה, היא צריכה לקבל ממנו גט, וריחה במקביל גם מיון. היא צריכה ממנו גט, שמה נתרצה האב בקידושי השני, דהיינו היבם, ולכן הם חלים מדאורייתא. והיא צריכה ממנו גם חליצה, שמה נתרצה האב בקידושי ראשון. ואז יש עליה זיקת ייבום מדאורייתא, ולכן היא לא מותרת לשוק, אם היא לא מקבלת מהשני חליצה. ובמקביל היא גם צריכה מיון, שמה לא נתרצה האב לא בקידושי ראשון ולא בקידושי שני, כך שבעצם היא לא הייתה צריכה לקבל לא גט ולא חליצה מהיבם. והרואה שהצרכנו לקבל גט אומר שהקידושים היו קידושים גמורים, ויאמרו בעקבות כך, שאם היבם קידש את אחותה, אז אין הרי קידושים תופסים באחותה. וזה יכול לגרום למכשול שקידושי היבם כן תפסו באחותה, אבל בגלל שאנשים חושבים שהקידושים לא תפסו באחותה, הם יתירו אותה לשוק בלי שהיא תקבל ממנו גט. ועל ידי שמזקיקים אותה למען, זה מראה לאנשים שיש ספק בקידושין, כך שגם אם הוא אחר כך יקדש את אחותה, היא תצטרך לקבל ממנו גט מספק. עד לכאן זה היה הסבר דברי רב שהיא ממענת למאמרו. וממשיכה עכשיו הגמרא ומסבירה את מה שאמר רב ואינה ממענת לזיקתו. שאם הוא לא עשה במאמר, הרי שהיא אינה צריכה ממנו אלא חליצה בלבד. שהרי מה אמרת? איזה חשש תאמר שקיים פה? טיבה אינה ממיון? שאולי נצריך אותה גם למען, שמה יאמרו הרועים שאין קידושים תופסים באחותה? חשש כזה לא קיים, שהרי הכל יודעים שאחות חלוצה אסורה על היבם רק מדי רבנן. כך שאפילו אם נתרצה האב לקידושי הראשון שנפטר, והיא נפלה לאיבום מדי אורייתא לפני השני, כך שהחליצה שהוא עשה היא חליצה גמורה, עדיין מדי אורייתא קידושים תופסים באחותה, שאחות חלוצה אינה אסורה אלא מדברי סופרים על היבם. והיות שזה דבר ידוע, אז אין חשש שיבואו להתיר את אחותה לשוק בלי שהיא תקבל גט מהיבם. והמקור לכך שאחות חלוצה אינה אסורה על החולץ אלא מדי רבנן, דאמר יש לקיש, כאן, במשנה ביבמות דף מ"א, שנה לימד אותנו רבי שאחות גרושה אסורה מדאורייתא, אבל אחות חלוצה אסורה רק מדברי סופרים. ומסביר רש"י שהמשנה ביבמות אומרת, החולץ ליבימתו, ונשא אחיו את אחותה ומת, היא חולצת ולא מתייבמת. לעומת זאת, המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת, הרי זו פטורה, מפני שהיא אחות גרושתו שהיא אסורה עליו באיסור ערווה כל זמן שגרושתו בחיים. ועל משנה זו אמר יש לקיש, שממשנה זו אנו למדים שאחות גרושה היא ערווה מדאורייתא, אבל אחות חלוצה אינה אסורה אלא מדברי סופרים. וכדי להבין את המקרה הראשון במשנה ביבמות, נעזר באיורים מאתר צבי. ראובן, שמעון ולוי אחים, ושמעון התחתן עם רחל. לאחר מכן, שמעון מת ללא בנים. וראובן חלץ לרחל אשת שמעון. לאחר מכן, התחתן האח השלישי, לוי, עם לאה, שהיא אחותה של רחל. כאשר לוי מת ללא בנים, לאה תהיה אסורה לראובן מדי רבנן, מדין אחות חלוצתו. ולכן הוא לא יכול לייבם אותה, אלא חולץ לה. אבל לעומת זאת, אם ראובן ושמעון אחים, וראובן התחתן עם רחל, ולאחר מכן הוא גירש אותה, ולאחר מכן שמעון אחיו התחתן עם לאה אחותה, אם שמעון מת ללא בנים, לאה תהיה אסורה לראובן מדין אחות גרושתו, ולכן היא תהיה פטורה מחליצה. והסביר יש לקיש את ההבדל בין המקרה השני שבו היא פטורה מחלוצה, שזה מפני שאחות גרושה אסורה מדאורייתא, לבין המקרה הראשון שהיא צריכה חליצה, מפני שאחות חלוצה אסורה רק מדברי סופרים. ומביאה הגמרא מעשה שקשור לדיון. הנו בית רי, אותם שני אנשים, דאבוקה שתו חמרה שהיו שותים יין תותי ציפי בבבל. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, שהם היו שותים את היין תחת אילני צפצפה, שזה עץ שהוא מן ערבה. הוא מסביר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שהכוונה לעץ צפצף את הפרט. פירוש שני, שהמילה ציפי הכוונה מחצלות, והם היו נתונות על גבי זיזין הבולטים ברשות הרבים, כדי לשבת תחתיהם מפני החמה. תוך כדי שתייה, שקל חד מיני, הוא לקח אחד מהם, קסא דחמרה, כוס יין, יאיב לי, ונתן אותה לחברי, ואמר לו, מקד שלי, ברתיך לברי, בכוס היין הזאת, ביתך מקודשת לבני. אמר על כך רבינה, שאפילו למען דאמר, שבת שנתקדשה שלא לדעת אביה, שחיישין אנשם הנתרצה האב, ולכן היא ספק מקודשת, הפכנו דף, במקרה הזה, שם הנתרצה הבן לא אמרינן. זאת אומרת, אנחנו לא חוששים שם הנתרצה הבן בקידושים שקידש לו האב שלא מדעתו. וההבדל בין המקרים נובע מזה, שיש צד לומר שאב בקידושי ביתו, אפילו שלא היו מדעתו, נוח לו מהם, מפני שתו למי תבטן דומי למי תברמלו. כי אבא מעדיף שהעיקר שביתו תהיה נשואה, מאשר שתשב בודדה כאלמנה. אבל הסברה הזו לא קיימת לגבי הבן, כי הוא יותר בררן לפני שהוא מתחתן, ולא כמו הבת שהיא ברשות אביה והוא יכול לקדש עבורה מישהו, בן אינו ברשות אביו לקדש לו אישה שלא בשליחותו. אמר לי, הקשו רבנן לרבינה, ודילמה שלי עכשיו יהי. מדוע אתה לא חושש? אולי הבן כן מינה את אביו לקדש עבורו את האישה הזו. ענה להם רבינה, שלא חציף איניש לשב יהי לעבו השליח. לא מסתבר שהבן יהיה כזה חצוף, שיזלזל באביו כל כך שהוא ימנה אותו שליח לקדש לו אישה. המשיכו רבנן ושאלו את רבינה, ודילמה, ארצויי ארצייי קמי? אולי הוא לא מינה אותו שליח במפורש, אבל הוא כן גילה לו את דעתו שהוא חפץ בלאישה, ולכן האב נעשה לו שליח מאליו, שהרי זכין לאדם שלו בפניו. אמר להו, ענה להם, רבא בר שימי, בפירוש אמר מר, דלא סבר להדר אבו שמואל, דהיינו, בפירוש שמעתי מרבינה, שהוא לא סבר למה שאמרו רבו שמואל, שחוששים שמה נתרצה האב למפרע בקידושי ביתו שהיו שלא מדעתו. אלא אם כן, שמענו ממנו את הדבר במפורש, אז כל שכן שלא חוששים לשם עשהו הבן את האב שליח לקדש את האישה עבורו, אלא אם כן שמענו ממנו במפורש את הדבר. מביאה הגמרא סיפור נוסף. ההוא גברה דקדיש בקישה דיירקה בשוקה. היה אדם שקידש קטנה שלא לדעת אביה בשוק, על ידי שנתן לה אגודה קטנה של ירקות. ואמר על כך רבינה, שאפילו למאן דאמר חוששין, שמא נתרצה האב למפרע בקידושי ביתו שהיו שלא מדעתו, הני מילי. זה דווקא כאשר הקידושים היו דרך כבוד, אבל אם הקידושים היו דרך ביזיון, בוודאי שלא חוששים שמא נתרצה האב בקידושין. אמר לי, שאל רב אחא מדיפתי לרבינה, ביזיון דמי? מהי דרך הביזיון במקרה שלפנינו? ומפרט רב אחא את שאלתו, אי אתה מתכוון לביזיון דיירקה, בזה שהוא קידש אותה באגודה קטנה של ירקות, אי אתה מתכוון לביזיון דשוקה, שהביזיון הוא במיקום שבו הוא קידש אותה, שזה באמצע השוק. הנפקמינה, דהיינו ההבדל ההלכה, בין שני הסברים אלו, במקרה דקדיש בקספה בשוקה, שהוא קידש אותה בכסף בשוק, או במקרה שהוא קידש אותה בקישה דיירקה בביתה, שהוא קידש אותה באגודת ירקות קטנה, אבל בביתה ולא בשוק. שאם דרך הביזיון, זה בכך שהוא קידש אותה באגודה קטנה של ירקות, אז כאשר הוא מקדש אותה בכסף בשוק היא מקודשת, וכאשר הוא יקדש אותה באגודת ירקות בבית, היא לא תהיה מקודשת. ואם דרך הביזיון, זה בגלל המיקום שהוא קידש אותה באמצע השוק, אז גם אם הוא יקדש אותה בכסף באמצע השוק, היא לא תהיה מקודשת, אבל אם הוא יקדש אותה באגודת ירקות קטנה, אבל בביתה, היא כן תהיה מקודשת. הוא מסיים רווחה את שאלתו, מהי הכוונה בדרך ביזיון? אמר לי, ענה לו רבינה, אידי ואידי דרך ביזיון הוא. גם זה שהוא קידש אותה בדבר שלא שווה הרבה כאגודת הירקות, וגם זה שהוא קידש אותה במיקום לא ראוי שזה באמצע השוק, כל אחד מהם בפני עצמו נחשב לדרך ביזיון. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. מעשה היה שההוא אדם דאמר לתת את ביתו הקטנה לקריבי, דהיינו לקרוב משפחה שלו, והיא אשתו אמרה שצריך לתת אותה לקריבה, לקרוב שלה לאישה. והיות שמי שקובע בבית זה כמובן הגבר, יש לו את המילה האחרונה והיא כן אשתי, כפתה אותו האישה, הכריחה אותו, וכמובן לא באלימות, אלא שכנעה אותו בדברים, עד דאמר לה הבעל תיהווה לקריבה, שהוא הסכים איתה שצריך לתת את הבת הקטנה לקרוב שלה. ועשו סעודה לחיבת החיתון וזימנו את קרוביהן. עד דאחלה ושתה, תוך כדי הסעודה, עת הקריבי באיגרה וקידשה. בא קרוב של הבעל בעליית הגג בסתר, וקידש את הקטנה, כאשר המציאות שעדיין לא קיבל האב קידושין עבור ביתו מהקרוב של אשתו. ונשאלה השאלה, האם במקרה כזה יש חשש שנתרצה האב לקידושי ביתו עם הקרוב מצידו, שהרי זה מה שהוא רצה מתחילה? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר אביי, כתיב בצפניה, שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית, כי הם יראו ורבצו ואין מחריד. אז אם הנביא אומר ששארית ישראל לא יעשו עוולה, ממילא אנחנו לא חוששים שמא נתרצה האב לקידושי ביתו עם הקרוב מהצד שלו, מפני שאין חשש שהוא חזר בו מדיבורו. תשובה שנייה, רבא אמר, טעם אחר, שוודאי אין חשש שנתרצה האב בקידושי ביתו לקרוב שלו, כי הרי חזקה שאין אדם תורח בסעודה ומפסידה. שכיוון שתרח אבי הבת לעשות סעודה עם קרוביה של אשתו, הוא ודאי לא רוצה להפסידה שזה יהיה הוצאה לחינם על ידי כך שהוא יסכים לקידושי ביתו עם הקרוב מהצד שלו. ושואלת הגמרא, מהי ביניו? מה ההבדל למעשה בין הטעם של אביי לטעם של רבא? עונה הגמרא, איכא ביניו, יש ביניהם הבדל למעשה במקרה דלא טרח האבא לעשות סעודה. שלפי אביי אין חשש שהאבא חזר בו מכיוון ששארית ישראל לא יעשו עוולה, מה שאין כן לפי רבא, היות והוא לא טרח בסעודה, אז כן קיים החשש שמא הוא התרצה לקידושי ביתו עם הקרוב מהצד שלו. ואם עד עכשיו עסקנו בקטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, עוברת עכשיו הגמרא לדון בקטנה שנתקדשה לדעת אביה, והלך אביה למדינת הים, ועמדה הקטנה ונישאת בעוד אביה במדינת הים. נחלקו בדבר רב ורבסי. אמר רב, שאם היא נישאה לכהן, היא אוכלת בתרומה עד שיבוא אביה וימחה על הנישואים. ואף על פי שלא הייתה חופה זו לדעת האב, ואמרו רבנן במסכת כתובות שאין האישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה, קטנה זו, הועיל וקידושיה היו לדעת האב, סובר רב שמסתבר לומר שגם החופה הייתה לדעת האב, אלא אם כן יחזור האב ונשמע ממנו שהוא ימחה שזה לא היה לדעתו. רב אסי לעומת זאת אמר שאם היא נישאה לכהן היא אינה אוכלת בתרומה, שמא יבוא אביה וימחה, והתבטלו הנישואים למפרע, ונמצאת זרה מדי רבנן אוכלת בתרומה למפרע. ומסביר התוספות במקום שהיא נחשבת זרה מדי רבנן לגבי אכילת תרומה ולא זרה מדי אורייתא, שהרי מהתורה ארוסה אוכלת בתרומה, אלא היא נחשבת רק כזרה מדי רבנן, ואף על גב דלא שייך אף אחד משני הטעמים שבגללו אסרו חכמים על ארוסת כהן לאכול בתרומה. הטעם הראשון זה משום סימפון, דהיינו חשש שמא הבעל ימצא במום ויתבטלו האירוסין, וגם לא מהטעם השני משום שמא ימזגו לכוס של תרומה בעודה בבית אביה, והיא תכבד את אחיה ואחיותיה שאסור להם לאכול בתרומה. ששני הטעמים הללו לא שייכים במקרה שהיא כבר ניסית, וכיוון שהיא נכנסה לחופה, אז כבר אין חשש שהיא תאכיל את אחיה ואחיותיה תרומה, וגם בעלה כבר ראה שאין לה סימפון. ובכל זאת מסביר תוספות שלא חילקו חכמים בין ארוסה מסוג א' לארוסה מסוג ב'. כלומר, כיוון שאין חופתה חופה גמורה כי האב עדיין יכול למחות, לא חילקו רבנן בין זו שנכנסה לחופה אבל האב יכול למחות ולבטל את הניסויים רטרואקטיבי לארוסה שלא נכנסה לחופה כלל. הוא מספר את הגמרא, הווה עובדה, היה מעשה כזה של קטנה בת ישראל שאביה קידש אותה לכהן, הלך למדינת הים והארוס הכהן עשה אותה ללא דעת אביה, וחש לרב להדר רבסי. ורב חשש והחמיר כדעתו של רבסי, ולא יתיר לה לאכול בתרומה. הוא מסייג את דברי רב, אמר רב שמואל בר רב יצחק, ומודה רב שאם מתה הקטנה, הדין שבעלה אינו יורשה. למרות שרב אמר, שלגבי אכילת תרומה, אנחנו כן מחזיקים אותה בחזקה שנתרצה האבא בחופתה, שהרי לגבי אכילת תרומה, גם אם היינו חוששים שהאבא לא נתרצה בנישואין, עדיין מדאורייתא ארוסה יכולה לאכול בתרומה. אבל כדי שבעלה יירש אותה, היא צריכה להיות בוודאות שאירוע קרוב אליו. וכיוון שקיים ספק אם האבא יתרצה בחופה או לא, הוא כממונה בחזקת מרי, העמד את הכסף בחזקת בעליו. ולכן בעלה לא יורשה מספק, והכסף נשאר בחזקת אביה. ומביאה הגמרא מקרה נוסף, נתקדשה הקטנה לדעת אביה, וניסית שלו לדעת אביה, ואביה לא נמצא במדינת הים, אלא הוא נמצא כאן. רב הונא אמר שבמידה והיא ניסה לכהן, היא אינה אוכלת בתרומה, ורב ירמיה בר אבא אמר שבמידה והיא ניסה לכהן, היא אוכלת בתרומה, ומבאר את הגמרא את דעתו של כל אחד מהמוראים. רב הונא אמר שהיא אינה אוכלת בתרומה, ואפילו לרב דאמר במקרה הקודם שהיא אוכלת בתרומה עד שיבוא אביה חזרה ממדינת הים וימחה, הטעם שם אמר רב את דבריו, מפני שמדובר שם הוא דלא איתי לאב, שהאב לא נמצא בזמן הנישואים, והיות שהקידושים היו לדעתו, אז כל זמן שהוא לא מוחה מסתבר לומר שהוא גם מסכים לנישואין. אבל אחר כאן במקרה שהיא התקדשה לדעת, ניסית שלא לדעת, ומדובר דאיתי לאב, שהאב נמצא בפנינו, היי דאישתיק מרתח רתח. זה שהוא שתק זה לא מפני שהוא הסכים, אלא להפך, מפני שהוא מתפוצץ מכעס. ולכן אמר אבונה שאפילו לדעת רב היא אינה אוכלת בתרומה. רב ירמיה בר אבא לעומת זאת אמר, שבמקרה כזה היא אוכלת בתרומה, ואפילו לרב אסי שחלק על רב דאמר, שאם נתקדשה לדעת וניסית שלא לדעת, ואביה נמצא במדינת הים, שהיא אינה אוכלת בתרומה. במקרה הזה גם הוא יסכים שהיא כן אוכלת בתרומה, מפני שרק הטעם שם במקרה שהאבא נמצא במדינת הים, הוא דאמר אבסי שהיא לא אוכלת בתרומה, מפני שקיים החשש דשמא יבוא אביה ממדינת הים וימחה. אבל אחא, כאן במקרה שהאבא נמצא לפנינו, מדשעתיק, מזה שהוא שתק ולא מיכה, זה סימן שיתנו חיית נחלי, שבסופו של דבר נוח לו בנישואיה. וממשיכה הגמרא למקרה נוסף, נתקדשה קטנה שלא לדעת אביה, וניסית שלא לדעת אביה, ואביה לא נמצא במדינת הים, אלא נמצא כאן בפנינו. רב הונה אמר שאם היא ניסית לכהן היא אוכלת בתרומה, ורב ירמיה בר אבא אמר שבמקרה כזה היא אינה אוכלת בתרומה. ואמר על כחולה, הדר רב הונה. מה שאמר רב הונה שהיא אינה אוכלת בתרומה זה כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים. וזה ביטוי על סמך פסוק במשלי פרק י' כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן העצל לשולחיו. שכמו שהחומץ מכה את השיניים והעשן מזיק לעיניים, כך דבריו של רב הונה קשים להבנה שהרי השתא. הרי ראינו בדברי רב הונה הקודמים ומה הטעם ששם מדובר שהיא נתקדשה לדעת אביה וניסית שלא לדעת ואביה נמצא כאן בפנינו. שתוקף הקידושים דקידושי דאורייתא, ובכל זאת אמרת רב הונה שהדין שהיא לא אכלה בתרומה. אז הכה כאן שהיא נתקדשה שלא לדעת אביה. לא כל שכן שנאמר שהיא לא יכולה לאכול בתרומה. הפכנו דף, ולכן אומר אולה, נראים דברי תלמיד. יותר מסתבר לומר כרבי ירמיה שהוא היה תלמידו של רב הונה. אמר רבה שניתן ליישב את תמיעתו של הולה באופן הבא. מה הייתה מדי רב הונה? שבנתקדשה שלא לדעת אביה התיר לה לאכול בתרומה, לעומת כאשר נתקדשה לדעת אביה שלא התיר לה לאכול בתרומה, הועיל ונעשה במעשה יתומה בחיי האב. מסביר רשי, שהיות שכאשר האב חי, היא קידשה את עצמה והשיאה את עצמה שלא לדעתו, אז זה כאילו היא יתומה. והוא ראה ושתק, אז או שהוא שתק מפני שהפקיר את הזכות שיש לו בה, או ששתיקתו היא הודעה. וזה שונה מהמקרה הראשון, שבו היא נתקדשה לדעתו וניסית שלא לדעתו, שאז הוא מעורב בחיים שלה, ולכן יש צד לומר, שהשתיקה שלו לא מהווה הסכמה, אלא להפך. הוא שותק מפני שהוא רותח לחלוטין. אבל במקרה שהיא גם קידשה את עצמה וגם השיאה את עצמה, אם הוא היה מעורב בחייה, לא ייתכן שהוא היה שותק במידה והוא לא היה מסכים לדבר. עד לכאן דף ממהי, למעוניינים בהרחבה, תוספות נוגע בעניין של פסיקת הלכה, שהגמרה אמרה שרב אמנם חלק על רב עשי, אבל כאשר קרה מקרה בפועל, הוא חשש לדעתו והחמיר. ולכאורה על פי זה אומר תוספות נראה שההלכה כרב עשי, שהרב חזר בו. אבל אומר תוספות שרבנו תם פסק הלכתה כרב, שהרי רב עשי היה תלמידו של רב, ובכל מקום שהרב והתלמיד חולקים הלכה כדברי הרב. במידה ומדובר בדורות הראשונים של האמוראים עד אבאי ורבה, אבל לאחר מכן אנחנו פוסקים כבטראי, דהיינו כדעה האחרונה מבחינת הזמן, לפי שדקדקו הדורות האחרונים יותר מן הראשונים להעמיד הלכה על בוריה. ולכן אף על גב שחשש רב לדברי רב עשי, הוא לא חזר בו מפסיקתו, אלא רק החמיר על עצמו. וכן זה מצינו בפרק ראשון במסכת מגילה, שאמר רב, מגילה בזמנה נקראת ביחיד, ושלא בזמנה נקראת בעשרה. ורב עשי אמר, בין בזמנה בין שלא בזמנה היא נקראת בעשרה, וכאשר קרה מקרה כזה אומרת הגמרא, שחשש רב לדעתו של רב עשי, והחמיר לקרוא את המגילה בזמנה בעשרה, ולמרות זאת, משמע שהפסיקה היא כדעתו של רב, שהרי רבי יוחנן סבר כמותו. כפי שאומרת הגמרא במסכת מגילה פרק שני, דאמר רבי אברה באמר רבי יוחנן, הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא, ואז הוא תיקן את עצמו שזה לא נאמר אלא בציבור מפני כבוד ציבור. אבל כאשר קורא ביחיד זה לא נאמר. ומכאן ניתן להסיק שלפעמים קוראים את המגילה ביחיד, וזה תואם לדעתו של רב לגבי קריאת מגילה בזמנה.